אני לא רוצה לגזול מזמנו של פרופסור גבאי. אני שמי גברי, אני רכז גבריאל, אני רכז הדרכה במוזיאון. בגדול לדבר על המוזיאון מחוץ למוזיאון זה לא כל כך פשוט, אפשר לפעמים להביא תמונות, אבל זה לא כמו לראות אותם במקום עצמו. יש לנו במוזיאון מספר תערוכות, יש לנו תערוכת קבע שעוברת על כמעט כל תרבות שמוזכרת במקרא, זה בעצם המרכז של המוזיאון. אנחנו לא מוזיאון לתנך, אנחנו מוזיאון לארצות שמוזכרות במקרא, ואנחנו מנסים דרך מוצגים לקרוא פסוקים לפעמים מהמקרא ולהבין את הקשר בין מה שאנחנו רואים בממצא לבין הפסוקים במקרא. יש לנו כרגע שתי תערוכות מרכזיות שהן זמניות בשנים הקרובות. יש לנו תערוכה אחת על תעודות מעל יהודו, שמוצגות במוזיאון כבר כמה שנים, וימשיכו להיות מוצגות כרגע במוזיאון ללא הגבלת זמן, תעודות שאתם כבר תשמעו עליהן. ויש לנו תערוכת התחלת שעוסקת בכלל בצבע התחלת, גם החילזון וגם תחלת מאבנים יקרות מתקופות שונות, בכלל כל הרעיון של הרצון בצבע התחלת גם בעם ישראל וגם בעמים אחרים. לא, אנחנו לא היחידים שמשתמשים בתחלת. אפשר לראות אצלנו גם צילום של תעודה שמלכי אשור מביאים ניסים מחזקיה, ובין היתר מביאים גם תחלת. אז אפשר לשמוע על זה עוד גם ועל דברים אחרים, אני אמצא פה בחוץ, ובמיוחד למי שמגיע לכנס היום וקונה ממני כרטיס, אנחנו גם נותנים הנחה מאוד גדולה בכרטיס כניסה למוזיאון, ואני נמצא בחוץ. תודה רבה.
טוב, שלום לכולם. אני שמח להיות פה ותודה רבה על ההזמנה. טוב, אני היום בהרצאה אדבר על בבל, אבל בתקופה מאוד מאוד ספציפית. בבל, כמו שכולכם יודעים, היא אחד המקומות החשובים ביותר בהיסטוריה היהודית. כל מי שמתחיל ללמוד תלמוד יודע שזה התלמוד הבבלי, ולכן בבל יש לה משמעות מאוד גדולה עבורנו, במיוחד משום ששם גרו היהודים והייתה המרכז היהודי במשך מאות שנים. היהודים עצמם בבבל מוכרים לנו היטב, המושבות של היהודים, היהודים עצמם, חיי החברה שלהם, חיי הדת שלהם, מוכרים לנו היטב, ואתם יודעים את זה, מהמאות הראשונות לספירה. נכון, אנחנו מכירים ספרות חז"ל עם מהמאות הראשונות לספירה, אפילו קצת יותר מאוחר בתקופה הססנית, ואנחנו מכירים את היישובים הגדולים של היהודים בבבל, אנחנו מכירים את האופן שבו הקהילה הייתה מאורגנת, אנחנו מכירים את חיי התרבות והדת שלהם בבבל, במאות הראשונות לספירה, לספירת הנוצרים. אבל מה ידוע לנו על היהודים בבבל מאות שנים לפני כן? בשנים הראשונות לגלות. אוקיי? אני מזכיר לכם, גלות בבל הייתה ב-586 לפני הספירה. בתקופה הזאת, זו תקופה שבה עוד אין לנו את התלמוד, אין לנו כמעט מקורות שעוסקים ביהודים בבבל באותה תקופה. אנחנו לא יודעים כמעט, או לא ידענו כמעט עד השנים האחרונות, איך נראו חיי היומיום של היהודים בבבל כשהם הגיעו לבבל. אחרי שהוגלו לבבל, ממש בדורות הראשונים, בדור הראשון, בדור השני ובדור השלישי, שהם יושבים בבבל. איפה הם גרו? איך הם התאקלמו? איפה בדיוק הם חיו בתוך בבל? מי היו השכנים שלהם? הם היו איתם במגע או לא היו איתם במגע? אז אמנם יש לנו מעט תיאורים בתנך עצמו, בוודאי בספר ירמיהו, בספר יחזקאל, בספרים שקוראים בגלות. יש לנו את מזמורי תהילים שמתארים לנו את הקינה בבבל על חורבן בית המקדש, על נערות בבל. ויש לנו את ספר עזרא ונחמיה שמספרים לנו על ההתארגנות בתוך בבל והחזרה לארץ ישראל. אבל אין לנו הרבה מאוד מידע בתוך התנ"ך עצמו שמספר לנו על איך חיו היהודים בבבל. עכשיו אני רואה שזה חתוך, אני מצטער, זה האופן שבו המחשב עובר, אבל תקשיבו ותראו. והנה בשנים האחרונות, אמנם גם קצת לפני, אבל בעיקר בשנים האחרונות, פתאום יש לנו עדויות רבות, ואני מדבר על מאות ממצאים, שמספרים לנו על היהודים בבבל בדורות הראשונים לאחר הגלות. והממצאים האלה, אלה הם לוחות בכתב יתדות. אוקיי, זה היום לא הרצאה על מה זה כתב יתדות, ואני רק אזכיר את זה בקצרה עוד רגע, אבל אלה לא שטרות שכתובות על קלף או על פפירוס, אלא לוחות שעשויים מחמר, חומר או טין, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, וכתובים בכתב שנראה כמו יתדות קטנים. תכף נדבר על זה עוד שנייה. ואומנם יהודים, אנחנו מכירים אותם, מוזכרים בתעודות האלה כבר מלוחות שנמצאו לפני 100 שנה, אבל ב-20 שנה האחרונות, אחרי שנוצר מצב כאוטי בעיראק, והחלו חפירות לא חוקיות ושוד של עתיקות ישר מאתרים ארכיאולוגיים שלא נחפרו בעיראק, הגיעו לשוק העתיקות ומשם לאוספים פרטיים ומשם גם למוזיאונים, לוחות שמזכירים את היהודים בבבל בדור הראשון, בדור השני ובדור השלישי של הגלות. אז קודם כל, בכלל, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על בבל? אני מדי פעם אגיד בבל, מדי פעם אני אזכיר את חבל הארץ באופן כללי, במינוח הלועזי שלו, וזו מסופוטמיה. מסופוטמיה זו הארץ שבין הנהרות, שאנחנו מחלקים אותה חלוקה פוליטית וגיאוגרפית, לחלק הצפוני אשור, והחלק הדרומי בבל. מה שאתם רואים כאן, שומר ואקד, ביחד הם בבל. זאת אומרת, בבל זה מאזור בגדד של ימינו ודרומה עד המפרץ הפרסי. אשור זה אזור העיר מוסול של ימינו, שזה כבר צפוני, צמוד לאזורים הקורדים, מי ששמע, הייתה הרבה פעילות של דאש, של הרס עתיקות בשנים האחרונות שם, אז ראו את זה הרבה בחדשות, אבל אנחנו מדברים דווקא על בבל, על החלק הדרומי של מסופוטמיה. האזור של מסופוטמיה, של בבל ושל אשור, מאופיין בשני נהרות גדולים. שני הנהרות האלה הם הפרט, ככה הוא נראה כיום, הפרט הוא המערבי יותר מביניהם, המסלול שלו הוא יותר מתון, לכן הוא גם משנה את האפיק שלו הרבה פעמים, כי הוא מאוד מתון, והנהר השני הגדול, אתם בוודאי יודעים, הוא החידקל, אוקיי? הוא קצת יותר תלול, הוא בא מנהרים, ולכן המסלול שלו יציב יותר, הוא יותר שוצף. שני הנהרות האלה נשפכים לאזור של ביצות בדיוק לפני המפרץ הפרסי. ובעצם שם התחילו היישובים הראשונים, הערים הראשונות בשחר ההיסטוריה, והמשיכו הלאה במשך כל שנות ההיסטוריה העתיקה של מסופוטמיה, של מה שאתם מכירים בתור בבל ואשור, ומשם זה צמח גם צפונה. יש היום בעולם מאות אלפי לוחות, וזו הערכה פסימית, זאת אומרת כנראה מדובר על מיליון לפחות, של תעודות מהתקופה הזאת. למה יש לנו כל כך הרבה? מהסיבה הפשוטה שכתבו על חומר שנשמר. אם היו כותבים על פפירוס ואם היו כותבים על קלף, זה לא היה נשמר במשך 2000 שנה ולפני אפילו יותר מ-2000 שנה. בגלל שכתבו על חומר, על חימר, על ידי לחיצה של קנה, על החמר, החומר הזה נשמר. אוקיי? היובש, הלחות, לא משפיעים עליו. החומר הזה נשמר, ולכן מסופוטמיה הקדומה, אשור ובבל הקדומות, הם מהתרבויות המתועדות ביותר שיש לנו בהיסטוריה. זה לא שתיעדו יותר, גם בתרבויות אחרות תיעדו יותר, אבל לא נשמר לנו הרבה. מאשור ובבל הכל נשמר. כי לוחות שעשויים מחמר, מחומר, שמייבשים אותם בשמש או שורפים אותם באש, בדרך כלל מספיק ייבוש בשמש, נשמרים. וככה נראים לוחות בכתב יתדות. הבאתי פה מתקופות שונות, הם נראים, הסימנים נראים כמו יתדות קטנים, לכן קוראים לזה כתב יתדות, לא בגלל שכתבו עם יתד, כתבו עם קנה וחמר, זה מאוד אקולוגי, זה מה שיש לנו ליד הנהרות, יש לנו חמר ויש לנו קנים, משתמשים בקנה ולוחצים על גבי החמר, לא צריך לייבא איזה חומר מיוחד, זה החומר הכי נגיש והכי זול, והלחיצה יוצרת צורה של יתד קטן, לכן קוראים לזה כתב יתדות, ולזה לא הנושא שלנו, אבל אלה, זה הגודל של הלוחות, אתם יכולים לראות כאן כף יד של אדם, זה משהו שנכנס בתוך היד, ומתעדים הכל, הכל כתוב על הלוחות האלה, כותבים החל מעסקאות פשוטות בין בני אדם, וחלה ב, כמו מה ששמענו, רשימות של בעלי חיים, אנציקלופדיות על בעלי חיים, דברים דתיים, ספרות, כל מה שאנחנו רוצים כתוב על כתב היתדות במאות אלפי לוחות, ולכן אנחנו מכירים את התרבות הזו טוב מאוד. היום אני מדבר על מה שקרה החל מהמאה השישית לפני הספירה, מאה החמישית, וזהו, פחות או יותר. זאת אומרת, בסוף התקופה הנאו-בבלית, תכף אני אסביר מה זה, וראשית התקופה הפרסית. כשאני מדבר על מסופוטמיה, יש לנו 3,000 שנות היסטוריה. אבל אנחנו מתמקדים היום במה קרה באלף הראשון לפני הספירה. משנת אלף לפני הספירה, פחות או יותר, אנחנו נמצאים בעידן אימפריאלי. הממלכות ששולטות במסופוטמיה, שולטות בכל רחבי המזרח התיכון. עד למצרים. זה מתחיל עם האימפריה האשורית, שאנחנו מכירים אותה על בשרנו, שנופלת ב-610 לפני הספירה, ואחריה באה האימפריה הבבלית, לפעמים אנחנו קוראים לה האימפריה הנאו-בבלית, הבבלית החדשה, שזו הממלכה של נבוכדנצר מלך בבל, שמתועדת היטב, והיא נופלת בשנת 539 לפני הספירה, שאז כורש נכנס לבבל וכובש את בבל. ואז מתחילה לנו התקופה הפרסית, ואחר כך התקופה ההלניסטית בתוך בבל. בכל התקופה הזאת ממשיכים לכתוב בכתב יתדות על גבי לוחות, ולכן כל התקופות האלה מתועדות לנו. אנחנו נתעסק היום, כמו שאמרתי, בעיקר בסוף ממלכת בבל, ובראשית התקופה הפרסית. אז קודם כל, לפני שאני אתחיל להראות לכם את העדויות, עדיין לא דיברנו על השפה, שבה כתובים הלוחות האלה. והלוחות האלה, ככה נראה לוח בכתב יתדות, כתובים בשפה האקדית. השפה האקדית היא שפה מתה, אוקיי? מפחות או יותר שנת אפס, אף אחד לא מדבר אקדית. אין כזה דבר. האקדית היא שפה שנעלמה לגמרי מן העולם, ופוענחה מחדש לפני כ-150-200 שנה על ידי חוקרים אירופאים, והיום אנחנו יודעים אותה על בוריה. היום אנחנו מכירים את האקדית טוב מאוד. יש לנו מילונים ויש לנו ספרי דקדוק, ואתם מוזמנים לבוא ללמוד אקדית באוניברסיטה, אני במקרה המורה. היא הייתה שפת דיבור, דיברו אותה במסופוטמיה עד המאות האחרונות לפני הספירה, כשבמקביל באותה תקופה במאות האחרונות לפני הספירה יש לנו שימוש גובר של הארמית במסופוטמיה. לצד האקדית שכותבים בכתב יתדות, ברחוב מדברים יותר ויותר ארמית וכותבים גם ארמית. אבל ארמית לא כותבים בכתב יתדות. ארמית כותבים בכתב אלפבטי, כמו הכתב שלנו. אוקיי? וכותבים את זה על קלף, כותבים את זה על אוסטרקונים עם דיו, לא כותבים כתב יתדות. כתב יתדות כותבים אקדית, א' ב' כותבים ארמית. והם מתחילים במקביל אחד לשני, עד שבסופו של דבר הארמית גם תגבר על האקדית, אבל זה מה שאנחנו מוצאים במאות האחרונות לפני הספירה. האקדית היא שפה שמית, היא שייכת לאותה משפחה של העברית, של הערבית, של הארמית, של הגז, מי שמכיר, גז זו השפה הקלאסית של אתיופיה, שממנה נבעה גם האמהרית של היום, אלה שפות שמיות. ולכן קל ללמוד אקדית, זה עובד עם שורשים, בניינים, גזרות, כמו מה שאנחנו לומדים בעברית, אותו דבר קיים באקדית. אפילו יש בתקופות שבהם העברית והאקדית היו באותה תקופה במגע אחת עם השנייה, הגיעו אלינו אפילו מילים מן האקדית אל העברית. יש מילים שאתם בלי לשים לב אומרים אותם במילים באקדית. כשאתם אומרים את המילה מזל, זו מילה אקדית שחדרה אל העברית. כשאתם אומרים את המילה אדריכל, זו מילה אקדית. כשאתם אומרים את המילה סריס, זו מילה אקדית. כשאתם מונים את שמות חודשי השנה, תשרי, חשוון, כסלב, זה לא בעברית. זה באקדית. כל אלה, אלה מילים באקדית. סליחה? מר חשוון. מר חשבן זו מילה באקדית שפירושה החודש השמיני, זה הכל, זה כל הסיפור. מתחילים שם, כמו אצלנו, בחלק מהמסורות, לספור בין ניסן. עכשיו נמשיך. עלו מבבל, נכון. עכשיו בואו נתחיל לדבר על ענייננו עצמו, על גלות בבל מתוך המקורות הבבליים. אוקיי? אנחנו בדרך כלל מסתכלים על גלות בבל, רק לפני יומיים ראינו בתשעה באב, אנחנו זוכרים את התוצאות של גלות בבל. אבל היום אנחנו מסתכלים על זה לא מתוך המשקפיים שלנו, אלא מתוך המשקפיים של מי שגרם לגלות הזאת, הבבלים עצמם, ואחר כך איך היהודים מתועדים בתוך הכתבים של הבבלים. אז נתחיל בכלל עם הגלות, רק לסבר את האוזן, ואנחנו נמשיך אחר כך אל הקהילה היהודית בבבל, אבל בואו נתחיל עם הגלות עצמה. אנחנו מכירים את הסיפור הזה. בעת ההיא עלו עבדי נבוכדנצר מלך בבל ירושלים, כן, זה קצת לפני 586, היה סדרה של כמה פלישות וגלויות, ותבוא העיר במצור, ויצא יהויכין מלך יהודה אל מלך בבל, הוא ואימו ועבדיו ושריו ושריסיו, ויקח אותו מלך בבל בשנה 8 למולכו. וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו, ויסב את שמו צדקיהו, אפיזודה קטנה שמוזכרת לנו בספר מלכים, ואנחנו מוצאים את אותו דבר בדיוק גם בכתבים הבבליים, למשל בלוח הזה בכתב יתדות שהיא כרוניקה שמספרת לנו מה קרה בכל שנה של המלך נבוכדנצר, ככה מסופר, בשנה 7 לנבוכדנצר, בחודש כסלב, כן, אני שוב מצטער שזה חתוך כאן, בחודש כסלב גייס מלך ארץ בבל את צבאו ויצא אל סוריה, כלומר למערב מבחינתו. הוא חנה על עיר יהודה. בשני בחודש אדר כבש את העיר, לחד את מלכה, ומינה במלך כלבבו, זה תרגום מהקדית. את מנחתה העשירה קיבל והעביר לבבל. פה אנחנו רואים בדיוק מה שכתוב כאן, כמו מה שכתוב במקרא. מה זה חנה על עיר יהודה? מה זו עיר יהודה? ירושלים. מי זה המלך שהוא לחד? יהויכין, כמו שכתוב לנו במקרא, ואת מי הוא מינה? את צדקיהו. אז אנחנו רואים פה את אותו סיפור שיש לנו במקרא, אבל הפעם מתוך הכתיבה ההיסטורית הבבלית. מנחה זה מיסים שהיה צריך להעלות אל מלך בבל. עכשיו זה היה רק הפלישה. עכשיו אנחנו מדברים על המעבר לבבל. אז לפני שנדבר על המקורות עצמם של המעבר לבבל, איך בכלל נראתה בבל, העיר בבל וארץ בבל באותה תקופה. אז כמו שאתם מדמיינים היום, כשאנחנו חושבים מהי הבירה של העולם היום, אנחנו חושבים על ניו יורק בדרך כלל, נכון? אז בבל היא הניו יורק של העולם הקדום. מי שנכנס לבבל נכנס לניו יורק, ראה בעניינים גדולים, זה שחזור של איך שבבל נראתה, גם על פי הממצא הארכיאולוגי וגם על פי טקסטים שמתארים לנו את המידות של העיר, את המידות של המקדשים, שאתם יכולים לראות כאן, כניסה של שער אישטר אל תוך העיר בבל, היום היא נמצאת במוזיאון הפרגמון בברלין, מי שילך יראה את השער לעיר בבל, חלקו משוחזר, אבל רובו אמיתי, אוקיי? אתם יכולים לראות, הוא עשוי מלבנים, לבנים שמזוגגות בצבע כחול, אוקיי? עם איתורים מאוד מאוד יפים, זו בבל, זו העיר בעצם הראשית של העולם באותה תקופה, ולשם הגיעו הגולים. עכשיו, האימפריה כדי להתנהל, היא צריכה להתנהל בצורה המדוקדקת ביותר, והיא צריכה לנהל אדמיניסטרציה קפדנית כדי שהיא תוכל להתקיים מבחינה כלכלית, ולכן כל דבר שיוצא מהמחסן של הארמון נרשם, והנה בלוח הזה אנחנו מוצאים רשימה של דברים שיצאו מתוך המחסן של הארמון של נבוכדנצר. אז כתוב שני כדי שמן הובאו לאיש הזה, כך וכך שעורה ניתנה לאיש הזה והזה, כל מיני שמות של אנשים, וביניהם אנו מוצאים באקדית, כתוב ככה, שלוש שעה שמן ליהויכין מלך יהודה, שניים וחצי קבין שמן לחמשת בני מלך יהודה ביד, כלומר מי שהעביר את זה כנייהו, ארבעה קבין שמן לשמונה יהודאים, מחצית הקו כל אחד, ככה כתוב בתעודה הזאת שלפניכם. זאת אומרת יש לנו עדות ליהויכין שיושב בתוך ארמון מלך בבל ומקבל מנות, הוא צריך לאכול, אין מה לעשות, וגם הבנים שלו נמצאים שם, מי שמבצע את העסקה השם שלו זה כנייהו עם המרכיב יהו בפנים, כלומר הוא יהודי בעצמו, וזו הדרך שלנו לזהות יהודים בבבל על פי המרכיב יהו בתוך שם פרטי. זאת אומרת האנשים האלה נמצאים שם והם נזכרים בתוך התעודות. כאן יהויכין בעצמו נמצא בתוך הארמון ומוזכר. אז המלך והאליטה והשרים החשובים הגיעו לעיר בבל עצמה, אבל לאן הגיעו שאר הגולים, האנשים הפשוטים? האם כולם הגיעו אל העיר בבל עצמה? בתנ"ך אנחנו מוצאים גם בספרים של הגלות וגם בספרים של החזרה, שבה יש רישום מאיפה הגיעו אנשים שונים, בתי אב שונים שחוזרים אל יהודה, אנחנו מוצאים שמות של יישובים שבהם חיו יהודים. למשל יחזקאל מתנבא בתל אביב על נהר כבר. ויש ברשימה של הגולים שחוזרים של שבי ציון את תל מלח. מה משותף לתל מלח ותל אביב? תל אביב באקדית פירושו התל של המבול, תל הרוס, אוקיי? תל מלח זה תל שנזרע במלח, תל הרוס. היהודים יישבו אותם כשהם הגיעו לבבל למקומות הרוסים, והייתה להם אפשרות לאבד מחדש את אותם מקומות. על פי מקורות באקדית על לוחות בכתב יתדות, אנחנו מוצאים את היהודים גם כן, גם בערים עצמם, בעיר בבל, בעיר ניפור, בערים אחרות, וגם בכפרים קטנים באזור דרום בבל, שאחד מהם זו העיר שנקראת על יהודו. על באקדית זו עיר, עיר יהודה. ככה נקראת העיר הזאת, שעליה אנחנו יודעים רק בעשר שנים האחרונות התגלו הלוחות מתוך עיר שנקראת עיר יהודה, והיום חלק מהלוחות האלה נמצאים במוזיאון ארצות המקרא. עד השנים האחרונות ידענו על יהודים גם מאזורים אחרים. אני מתחיל ביהודים העירוניים שהכרנו אותם מהערים ניפור, בבל, בורסיפה ועוד, שנמצאים בדרום מסופוטמיה. למשל מלוחות שנקראים לוחות מורשו, שזה ארכיון של איש עסקים בבלי, לא יהודי, ששייך למשפחת מורשו, והם ניהלו מסחר בין השאר גם עם יהודים, ואנחנו מוצאים את היהודים מנהלים מסחר. אנחנו מכירים את הלוחות האלה מהמאה החמישית לפני הספירה, אנחנו מזהים את היהודים לפי השמות שלהם. זו הדרך היחידה שלנו לזהות את היהודים, רק יהודים יש להם את המרכיב יהו. אז אנחנו מוצאים שמות כמו גדליהו, יונתן, חנניה, מתניה, כל מי שיש לו יה, יהו או יהו, חייב להיות יהודי. אף גוי לא יקרא באותה תקופה בשם שיש בו בעצם את השם הוויה. היהודים בדרך כלל לא בעלי תפקידים בכירים, מה שאנחנו מוצאים מתוך הלוחות האלה, אלא הם אריסים, שליחים, אנחנו מוצאים אותם בתור בעלי חוב, אבל מוצאים גם אנשים קצת יותר חשובים, סופרי אלף בית, כלומר סופרים שיודעים לכתוב ארמית, אני מזכיר לכם את עזרא הסופר, סוחרים מצליחים עם רישיון מלכותי לעבור בממלכה ולסחור, אנחנו מוצאים גם אותם. לעתים ניתן לראות שמות יהודים עם שמות בבליים. איך אנחנו יודעים אם שהם יהודים? לפי שם האב. שם האב הרבה פעמים שם יהודי, ושם הבן כבר שם בבלי. ואנחנו מוצאים גם הפוך, אנחנו מוצאים שהאב הוא בעל שם בבלי, כלומר הוא נטמע לכאורה, אבל הוא חוזר וקורא לבן שלו שוב בשם יהודי. אנחנו מוצאים גם את הדברים האלה, ואנחנו רואים שהיהודים מאורים היטב בחברה שסביבם, הם מנהלים עסקאות איתם, הם עדים בעסקאות של אחרים, הם נמצאים מאורים לגמרי בחברה שסביבם כבר במאה שנה הראשונות, 150 שנה הראשונות שהם נמצאים בבבל. והנה אנחנו הגיעו לידינו כמו שאמרתי 10 שנים האחרונות לוחות שבסוף שלהם כתוב שהם נכתבו בעיר שנקראת עיר יהודה, על יהודו. ברור שעיר יהודה היא עיר, היא מושבה של יהודים. יהודים הגיעו לבבל, הם יושבים באיזה נתנו להם שטח לשבת שם כקבוצה אחת, איך הם יקראו לעיר שלהם? על שם המקום שממנו באו, עיר יהודה. אני מזכיר לכם דרך אגב שבכתובת של נבוכדנצר הוא חנה על עיר יהודה, ושם הייתה הכוונה לירושלים. זאת אומרת עיר יהודה היא לא רק עיר של יהודה, אולי זה גם איזשהו כינוי לירושלים עצמה. יש לנו בערך 200 לוחות ששייכים לארכיון הזה של עיר יהודה, שחלק עוד לא פורסם בכלל. אוקיי, אנחנו מכירים, פורסמו בפרסום מדעי רק קצת מעל 100. זאת אומרת יש לנו עוד מידע שאנחנו מצפים לו, שחוקרים עובדים עליו עכשיו, מפענחים עכשיו את הלוחות, ואנחנו מקווים שבשנים הקרובות נראה את הפירות שלהם. כל הלוחות לא נמצאו בחפירות מסודרות. אוקיי, זה היה שוד של אתר, אנחנו לא יודעים איפה הוא. אוקיי? הגיעו אנשים בעיראק, יש שם קצת בלגן עכשיו, אין שם חפירות מסודרות כמו שצריך, באו, חפרו, הוציאו לוחות והתחילו למכור החוצה. אנחנו לא יודעים איפה זה, כנראה כל זה התרחש בשנות ה-90 אחרי הפלישה הראשונה לעיראק. אנחנו יודעים מלוחות על יהודו, מהמידע הפנימי, שכנראה מדובר על שלושה ארכיונים שונים שהתקבצו במקום אחד. אחד של העיר על יהודו, עיר יהודה, אחד של מקום שנקרא בית נשר, ואחד של בית אבירם, שלושה ארכיונים שכנראה נמצאו ביחד, כנראה של שלושה כפרים סמוכים מאוד אחד לשני. והם מתחילים כבר, הלוחות האלה, על פי התאריכים שלהם, מימי נבוכדנצר. זאת אומרת, אנחנו פוגשים פה את הגולים, כבר בדור הראשון אחרי הגלות, בתעודות שמתוארכות לימיו של נבוכדנצר, כבר אנחנו מוצאים את היהודים האלה עושים עסקאות. איך שהם הגיעו, הם היו צריכים לחיות. כדי לחיות צריך לעשות עסקאות, ואנחנו מוצאים אותם ככה, עד לימי אחשוורוש אנחנו מוצאים את זה. זאת אומרת, קצת בסביבות המאה השנה, בערך שלושה דורות אנחנו מכירים מתוך הלוחות האלה. ככה הם נראים, הלוחות, ככה הם מוצגים במזון ארצות המקרא, כדאי לכם לראות את זה. חלק נכבד מתוך השמות בכל שלושת הארכיונים האלה, אבל אנחנו נקרא להם באופן כללי על יהודו, זה שמות עם המרכיב יהו, זאת אומרת באופן לא מפתיע, בעיר שנקראת יהודה, יושבים יהודאים, אבל לא רק, יושבים שם גם אנשים אחרים, יש אנשים עם שמות בבליים, יש אנשים עם שמות ארמיים, ויש אנשים עם שמות ערביים. איפה שכנה על יהודו? את זה אנחנו יכולים לראות מתוך מידע פנימי של שמות המקומות שנזכרים שם, אנחנו רואים שזה כנראה מזרחית לעיר ניפור, כנראה יש שם האזור של עיר חרבה שנקראת קש, ושם יישבו את היהודים מזרחית לעיר ניפור, דרומית לבבל. על פי לוח אחד שיש לנו, על יהודו היא באזור נהר כבר. אתם מכירים את תל אביב על נהר כבר, כנראה שעל יהודו גם הייתה באזור נהר כבר, היום אנחנו יודעים שנהר כבר זו כנראה תעלה רחבה שחפרו כדי לאפשר הגעה מהירה מבבל דרומה ומזרחה אל העיר שושן בתקופה הפרסית, ששם ישב המלך הפרסי, ואנחנו יודעים את זה מתוך תעודה מעל יהודו, מעיר יהודה שמזכירה את עיר נהר כבר, כלומר עיר שנמצאת על נהר כבר, ששם מתבצע עסקה כנראה באזור של על יהודו. בוא נראה, נקרא כמה לוחות, תרגום שלהם, כדי לסבר את האוזן באיזה סוג עסקאות אנחנו מדברים. אז קודם כל אנחנו יכולים ללמוד מתוך הדברים האלה על המצב הכלכלי חברתי של היהודים, אנחנו רואים שהם מאבדים אדמות שבעצם שייכים למלך, האדמות שייכים למלך, אבל יש להם שם חופש יחסי, הם יכולים לסחור בתוך האדמות, להעביר אדמות אחד לשני, ליהנות מהפירות של האדמות חוץ ממה שניתן כמס, הם מגדלים שעורה בהתחלה ואחר כך תמרים שמניבים יותר עבור שטח אחד, לכן תמרים הם גידול שמבחינה כלכלית הוא בעצם עדיף, אבל לוקח כמה שנים עד שהתמרים יכולים להניב פרי בשונה מסעורה. בוא נראה תעודה אחת. אם אפשר, אם אפשר. קור אחד, שתי איפה ושלוש שאה שעורה, רכוש המלך מהנחלה בחזקת המלך של אדם בשם אין לי לשרעוצו, בן איתי שמש בלעתו, זה שם בבלי, המפוקחת על ידי נינות הענבית אישו, בן ריחת, וזה, הקור אחד ושתי איפה השעורה, הוא החוב של רפאיהו בן סמחיהו, שם יהודי. הוא ישלם את השעורה בחודש אייר בסכום הראשוני, כלומר ללא ריבית, בשער עיר בית הרב מג. ואז יש לנו רשימה של עדים, שם הסופר, ואז כתוב, זה נחתם בעיר יהודה, ביום החמישי בחודש כסלו, שנת 5 לנבונייד מלך בבל. 552 לפני הספירה. סתם תעודה, תעודה של חוב של כמות מסוימת של שעורה, אבל מתוך זה אנחנו רואים את הפעילות הכלכלית של יהודי שנמצא שם, ואת האינטראקציה שיש לו עם אנשים לא יהודים, עם בבלים, שנותנים לו את מה שהוא צריך בהלוואה, ושהוא צריך להחזיר את זה. אנחנו רואים שהיהודים חייבים בשירות למלך פרס, כנראה שירות צבאי או שירות של עבודות. למשל, מישהו מוכר את השירות שלו. למלך פרס לא מעניין מי מגיע. אם אני לא יכול להגיע, אני יכול להעביר למישהו אחר שיצא במקומי ואני אפצה אותו לעבודות השירות. למשל, שלוש קור שעורה של אחיקם בן רפאיהו, שם יהודי, החוב של עבדיהו בן חסדאי. הוא ישלם את שלוש קור השעורה בחודש אייר בעיר המלך. השעורה היא שוות ערך לכסף אשר ניתן לממלא מקום עבור עבודות שירות או שירות צבאי למלך פרס שהלך לעיר שושן. מישהו הלך לעיר שושן במקומו, והוא משלם לו. ואז יש לנו עדים, ותאריך שנה 5 לדריווש מלך הארצות, כלומר 518 לפני הספירה. באיזה שפה זה כתוב? זה כתוב באקדית בכתב יתדות, אבל לעתים אנחנו מוצאים בקצה של הלוח גם חריטה בארמית בכתב אלפביתי, כנראה בשביל השימוש הפרטי של האנשים. למה הם כותבים בכתב אקדי בכתב יתדות? בגלל שזו השפה של המנהל הכללית, הם חייבים לעשות את זה. אבל לעצמם, להזכיר להם מהו השטר שעליו הם חתמו, או למי, למשל, מישהו חייב לו כסף, הם כותבים בכתב ארמי בקצה, ופעם אחת אפילו אנחנו מוצאים לא בכתב ארמי, אלא בכתב עברי. אוקיי? אנחנו מוצאים למשל את הלוח הזה, 13 קור שעורה לגומולו בן ביחמה, החוב של שלמיהו בן נדביהו. הוא ישלם את השעורה בחודש סיוון וכן הלאה וכן הלאה, ומה כתוב פה בצד? שלמיה. אוקיי? שלמיהו, אותו שלמיהו, היה צריך לזכור שהוא זה שחייב את הכסף, זה שיש לו את הלוח לא בהכרח יודע לקרוא בכתב יתדות, אבל הוא יכול לקרוא שלמיה, הוא כותב בעברית. מי שכתב פה בעברית, אולי זה שלמיה עצמו שכתב את זה, מישהו שצריך לדעת לקרוא את זה. זאת אומרת שזה משהו ששייך לתקשורת הפנימית, ולא החיצונית, לא הממלכתית של האנשים שם, הם ממשיכים לדבר כנראה בעברית ואפילו לכתוב בעברית. אני אוותר על הבא. אנחנו רואים את היהודים מעורבים גם בעניינים משפטיים של אחרים. שוב, דבר שמעיד על ההתאמות מצד אחד של היהודים בתוך החברה שבה הם נמצאים. הם לא מבודדים. למשל, כעדים על חתונה של לא יהודים. זהו שטר נישואין בבלי, של אדם בשם נבו בן אחי, בן קינה, ברצונו אמר כך לדיבי ביתו של דנה, זה שמות בבליים, הביא לי את ננאי הקנת בידך הנערה לנישואין, ותהיה לי לאישה. דיבי שמעה לנבו בן אחי ונתנה לו את ביתה ננאי הקנה הבתולה לנישואין. ביום שבו נבו בן אחי ישחרר את ננאי הקנת ויאמר לה, כך, כלומר הוא יגרש אותה, היא אינה אשתי, שישה מנה כסף יקשור בכנף שמלתה ותלך למקום שלפניה. ביום שננאי הקנה תתפס עם גבר אחר, היא תמות בחרב וכן הלאה. בחתימת חותם זה, עכשיו רשימת העדים, זו הייתה חתונה של בבלים, מי העדים? אז יש לנו שמות בבלים, מוקין אפלי בנו של אח ומשהו, אבל פתאום שלמיה בנו של נדביה, ירמיה בנו של פדה, נתניה בנו של ברכיה, צדקיה בנו של נתין, ושוב שם בבלי, מושלים בנו של משהו, ושוב שם יהודי, אציליה, פלליה, וזה נחתם בעיר יהודה בחודש אדר, שנת 5 לקורש, במעמד מושלים אחיה של ננאיה קנת. כלומר יש לנו חתונה לא יהודית, היהודים משמשים כעדים בעיר יהודה. יותר קל למצוא עדים יהודים בעיר יהודה, וכנראה שזה לא משנה להם שיש עדים יהודים לנישואים שהם לא נישואים יהודים. אז לסיכום, מבחינה כלכלית חברתית, היהודים ממשיכים לחיות כקבוצה עם זהות מוגדרת. הם חיים במקום שנקרא עיר יהודה, הם נותנים שמות יהודיים לילדים שלהם, זאת אומרת יש להם עדיין את הזהות הפנימית שלהם, אבל הם גם במגע רגיל עם קבוצות אחרות באוכלוסייה, והם מאורות, האוכלוסייה היהודית מאורה באוכלוסייה הכללית שסביבה. התעודות משקפות את המקרים שהצריכו מנהל רשמי באקדית, כי כך היה צריך בשביל מלך בבל או מלך פרס, אבל התקשורת הרגילה, כנראה כולל עסקאות ומקרים ללא השלכה רחבה יותר, הייתה כנראה בעברית או בארמית, ואנחנו רואים את זה לפי הכתבים בצד שהם נמצאים בעברית ובארמית. הם היו צריכים למלא חובות עבודה ושירות צבאי למלך פרס. הם היו בעלי זכויות כלכליות מוגבלות, אבל עם חופש יחסי, בתוך מה שיש להם. ולבסוף, מה אנחנו יודעים, מה שאני מניח שמעניין הרבה מאיתנו כאן, זה מה אנחנו יודעים על חיי הרוח והדת. מה שאמרתי לכם עכשיו זה רק מבחינה חברתית ומבחינה כלכלית. מה אנחנו יודעים מבחינת חיי הדת והרוח של היהודים? אז אני מצטער לאכזב אתכם, אבל אנחנו יודעים מעט מאוד לפי הלוחות האלה. אלה לוחות שמשיחות על פי תומן על ההתנהלות הכלכלית. הם לא באו לספר לנו על האמונות שלהם. אנחנו יודעים רק לפי השמות הפרטיים, שבגלל שהם מרכיבים, המרכיב יהו הוא מרכיב שקיים כמעט בכולם, שזה מעיד על אמונה באל מסוים, והם מקפידים להמשיך לתת את השמות האלה גם שלושה דורות מאוחר יותר. זאת אומרת, האמונה הזאת ממשיכה, מסורת נתינת השמות בשונה מעמים אחרים ממשיכה, אבל אין לנו שום עדות למנהגים דתיים או לפולחן דתי, לחגים. הדבר היחיד שיש לנו זה אולי קצת רמזים בשמות פרטיים. יש שם יהודי שאנחנו מכירים שקוראים לו שבתאי, מופיע אדם בשם שבתאי בכמה לוחות. שבתאי זה שם של יהודי, אוקיי? כנראה שהוא נולד בשבת, אוקיי? סליחה? הכתיבה היא לא אומרת לי על מה הם האמינו. רגע, על מתי כתבו, אז שנייה. או שם יהודי, או שם כמו מישהו שקוראים לו חגי, סביר להניח שהוא נולד בחג. סביר להניח בסוכות, יכול להיות גם חג אחר, זה מעיד לי משהו על כך שאולי שמרו באיזשהו אופן על חג הסוכות. מבחינת הכתיבה, היום לא רציתי להיכנס לזה, אבל אפשר לחשב, רואים שחלק מהלוחות האלה כן יכתבו בשבת ובחג. אוקיי, אבל אנחנו יודעים גם מספר עזרא שהיהודים לא כל כך הקפידו על השבת, והיה צריך להגיד להם את זה. בכל מקרה, הם לא אלה שכותבים, העסקה היא עסקה כללית של סופר אחר שמגיע. בייב זה משהו אחר, בייב זה משהו אחר. כאן אי אפשר לדעת את שעת היום. זהו, אז זה... זה מה שיש לי להגיד על זה, ואני באמת ממליץ לכם ללכת למוזיאון ארצות המקרא ולראות את הלוחות האלה בעצמכם. אם יש זמן, אני לא יודע. לא, הוא לא כתב אלפביתי. זה קצת יותר מסובך מזה. כתב היתדות הוא כתב שהוא מה ש... במילים גדולות זה אידאוגרמי סילאבי או מה שבעברית אני אגיד, זהו כתב שמצד אחד כל סימן יכול להיות מילה, אבל מצד שני כל סימן יכול גם להיות הברה, לא ייצור כמו אצלנו, כלומר ייצור פלוס תנועה. אוקיי? ולכן רוב הכתיבה כאן היא כתיבה סילאבית, היא כתיבה הברתית, ולכן אין בעיה לקרוא את זה. לפי העברות, נכון. נכון, העברה היא... זה בהרצאה לשנה הבאה, זה פוענח בסוף המאה ה-19. איך התגלגלו הלוחות? הלוחות האלה יצאו ביחד עם הרבה לוחות אחרים, לא רק מעל יהודו, יצאו בשנים, ב-20 שנה האחרונות, כמה עשרות אלפי לוחות מעיראק בחפירות לא מסודרות, והם הגיעו לידיים פרטיות. חלק מהלוחות האלה נקנו על ידי אספנים גדולים, למשל מוסייף, דוד סופר, וסחויין שנמצא באוסלו, וכיום הלוחות האלה הם בעיקר באוספים הגדולים האלה. יש לנו מזל שדוד סופר נתן את הלוחות בהלוואה לטווח ארוך למוזיאון ארצות המקרא, כדי שהדברים האלה יהיו נגישים גם לציבור הרחב ולא רק ישבו אצלו בבית. בכתב יתדות מאוד קל לשלול זיופים, בשונה מכתב אלפביתי, כמעט ואין זיופים, מאוד צריך לדעת, אלא אם כן יש פרופסור מאוד מרושע שמחליט לעשות את זה, רוב האנשים, הזייפנים אין להם מספיק ידע כדי לעשות את זה, ורואים זיופים, גם אני ראיתי זיופים, בדרך כלל קל מאוד לעלות על זיופים, בשונה מכתב אלפביתי שקל מאוד לזייף, כמעט אין לנו את הבעיה של זיופים, זה בוודאי ובוודאי לא מזויף. תיארוך על פי החומר עצמו מאוד קשה לעשות, מכיוון שחמר הוא לא חומר אורגני, אי אפשר לעשות עליו בדיקת פחמן 14 למשל, אבל אנחנו לא זקוקים לזה. כל התעודות, מכיוון שהן שטרות, הן מתוארכות. אוקיי? אז, ואנחנו היום יודעים את הכרונולוגיה ככה שאנחנו יודעים לתארך את התעודות האלה בדיוק. לא הבנתי את השאלה.
יזר, תעלה, יזר. אני יודע שיש לך מה להגיד. הוא ניסה לקצר את
תקופה. ענייני כרונולוגיה זה, אני לא, אין לי מה לומר, זה תפנו ליגאל בלוך, כבר אתה פנית אליו, הוא ידע לדבר איתכם בענייני כרונולוגיה.
תודה.